סוכה דף חפ"ו, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה. תניא, אמר רבי חנניה בן עקביה דבר פלא, כותבי ספרים, סופרי סתם שכותבים ספרי תורה ותפילין ומזוזות, אין הסופרי סתם בעצמם, ותגריהם, הסיתונאים, אלה שמוכרים ספרי תורה, תפילין ומזוזות, ותגרי תגריהן, אלה שקונים מהם כדי למכור לאחרים ספרי תורה, תפילין ומזוזות, וכל העוסקים במלאכת שמיים, מה הכוונה? לעתויי, זה בא לרבות, מוכרי תחלת, בשביל אלה ששמים פתיל תחלת בציציות שלהם, כמו איך שהתורה מצווה, שעוסקים בצורכי מצווה, הם עוסקים במצווה, הם פטורים מן המצווה, דבר פילי פלאים, פטורים מקריאת שמע, מגיע הזמן קריאת שמע, פחד, אסור להפסיד קריאת שמע בזמנה, והם פטורים לקריאת שמע. מגיע תפילה, פטורים מן התפילה. תפילין, הנחת תפילין היום? לא הנחתי. אתה מוכר לכולם תפילין, אתה כותב תפילין לכולם, ואתה בעצמך לא הנחת תפילין? הברייתא אומרת, פטורים מן התפילין, ומכל מצוות האמורות בתורה. לקיים את דברי רבי יוסי הגלילי, שהיה רבי יוסי הגלילי אומר, העוסק במצווה פטור מן המצווה. אפשר לומר דבר כזה, שכל הסופרי סתם פטורים מכל המצוות, אלה שעושים ברית מילה פטורים מן המצווה, אלה שעוסקים בהרבה מצוות שיש יהודים טובים שעוסקים בהם, פטורים מכל המצוות. קודם כל המציאות שאנחנו רואים ש הם כן מקיימים את כל המצוות. מעולם לא שמענו בן אדם שלא הולך להניח תפילין כי הוא סופר סתם, חס וחלילה. מה ההסבר של זה באמת? כותב הגאון רבי משה שטרנבוך בספרו מועדים מוזמנים, חלק א' סימן צד ג', אני אקרא את הלשון שלו כדי שנדייק. עד שליח מצווה פטור משאר מצוות, מה שעכשיו למדנו, ששליח מצווה פטור ממצוות כשהוא עוסק במצווה, היינו כשהתחיל בה המצווה כדי לגומרה, הוא עכשיו התחיל את המצווה הזאת, הוא לא מפסיק בשביל שום דבר עד שהוא מסיים את המצווה הזאת, ולא להפסיק באמצע לצורכי עצמו. הוא לא הולך לעשות שום הפסק באמצע. גם אם מישהו יקרא לו, מישהו יתקשר אליו, הוא יצטרך ללכת לאיזה אירוע, הוא יצטרך ללכת לאיזה שמחה, הוא לא הולך להפסיק לשום דבר לצורך עצמו עכשיו באמצע. לא הולך לאכול שום דבר, לא הולך לשתות שום דבר, לא הולך לישון, כלום. אלא אם כן הוא כבר לא אכל הרבה זמן, ואם הוא לא יאכל עכשיו הוא לא מסוגל להמשיך לכתוב, או שהוא לא ישן הרבה זמן והוא לא ישן קצת, ממש תחי קצת שהוא יכול, הוא לא יוכל להמשיך לכתוב, זה משהו אחר, אבל הוא לא הולך להפסיק לשום דבר שלא קשור לעניין של המצווה שהוא כעת עוסק. כי היי גוונה, בכזה אופן, גם לחפצי שמיים לא יפסיק. אם הוא לא הולך להפסיק לשום עניין אחר, אז גם לצורכי שמיים הוא לא יפסיק. זה עוסק במצווה פטור מן המצווה, אבל בדידן, אצלנו, שמפסיקים באמצע לצורכנו, אדם שהוא כותב, סופר סתם, הוא לא מפסיק באמצע לשום דבר, בוודאי שהוא מפסיק לעניינים של עצמו. הוא לא הולך לחתונות, הוא לא הולך לאכול, ודאי, הולך לאכול בנחת. אדם כזה גם לחפצי שמיים מפסיק באמצע, כדי להניח תפילין, כדי להתפלל, וכדי לקיים את כל המצוות האמורות בתורה, דלוגרה צורכי גבוה מצורכי עצמו, שיכניס את צורכי גבוה בתוך כל הצרכים שהוא צריך לעשות לעצמו, וגם את הצורכי גבוה שיעשה, ועוד יותר מהצורכי עצמו. סתם ככה טוב, אם כבר מדברים על הנושא הזה, של אלה שעוסקים במצווה, המעלה הגדולה של העוסק במצווה היא כל כך נשגבה, אבל כשאדם כבר עוסק במצווה, צריך לדעת איך לעסוק במצווה, כדי לקבל את מלוא הזכויות. כותב אותו רבי משה שטרנבוך. עכשיו קראנו את מה שהוא כותב, מועדים וזמנים, חלק א', סימן צדי ג', אבל בחלק השמיני, חלק ח', סימן קוף פי א', הוא כותב שם דבר מאוד מאוד שחשוב לדעת אותו, בפרט אלה שעוסקים בצורכי מצווה. כותב שם שאם אדם מקבל שכר על המצווה שהוא מקיים, אז כידוע זה לא נקרא עוסק במצווה. אם אדם מל תינוקים ביום השמיני ללידתם, והוא לוקח שכר מלא על הברית מילה שהוא עושה, אדם כזה לא נקרא עוסק במצווה. ככה מחדשים הרבה מהפוסקים. בפרט אם הוא עושה את זה רק תמורת תשלום. אם הוא עושה את זה גם תמורת תשלום וגם בשביל המצווה, אז בביאור הלכה המשמע שזה נחשב כן עוסק במצווה, אני זוכר טוב זה סימן למתחת. אבל אם הוא עושה את זה רק בשביל השכר, הוא לא נקרא עוסק במצווה, זה דבר שצריך לדעת אותו. יותר מזה, אם אדם רוצה לקבל את מלוא הזכויות, כשהוא כבר בכל מקרה עוסק במצווה, כותב באמת בספר מועדים וזמנים מרבי משה שטרנבוך, כותב בחלק ח' סימן קוף פי א', שיעשה את המצווה לשם המצווה, שיקבל על עצמו כשהוא הולך לקיים את המצווה, שגם אם אף אחד לא הולך לשלם לו שום שכר, הוא עשה ברית מילה, הוא יוצא מהברית, כולם אומרים לו מזל טוב, תודה רבה, לא משלמים לו כלום, הוא לא הולך להגיד מילה. אז הוא נחשב באמת, לפי כל הדעות, לפי רוב הדעות, הוא נחשב עוסק במצווה. כמובן שאם בסופו של דבר ישלמו לו, אם משלמים לו רק שכר כמה שהוא היה יכול להרוויח בעבודה אחרת, בוודאי שהוא יכול לקחת, בוודאי שהוא גם יחשב העוסק במצווה. אבל גם אם ישלמו לו יותר, אבל הוא לא עשה את המצוות ברית מילה רק בשביל התשלום, אז הוא נחשב באמת עוסק במצווה. אז מאוד חשוב, כי זה עניין שתלוי בכוונה בסך הכל. אדם יכול לעשות את אותו מעשה של מצווה ולקבל את אותו שכר. יש אחד שיחשב עוסק במצווה, כי הוא עשה את המצווה לא מתוך כוונה לקבל שכר, ולא היה אכפת לו אם ישלמו או לא ישלמו, הוא את המצווה עושה. לעומת אותו אדם האחר שהלך ועשה את המצווה רק בשביל שכר, שהוא מפסיד הרבה מאוד מהשכר שהוא ממתין לו בעולם הבא. ידוע שמצוות ישיבת סוכה אומרת התורה בסוכות תשבו. שבעת ימים. דורשים מזה, תשבו, כן תדורו, כמו שאדם יושב בבית, כך הוא צריך לשבת בסוכה. כמו שכשאדם יושב בבית, אם הוא צריך לצאת בשביל מסע ומתן, בשביל סחורה, אז הוא יוצא, הוא לא נשאר בבית כל הזמן. ככה גם בחג הסוכות, האדם לא חייב לשבת בסוכה כל הזמן. לכן, מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, הולכי דרכים שהולכים ביום, פטורים מן הסוכה ביום. הוא לא חייב להתעכב בבית כדי לקיים מצוות סוכה, הוא יכול לצאת, ללכת בדרך. אבל וחייבים בסוכה בלילה, כי אז הם לא הולכים. בדרך כלל, הם גם הולכים, אם זה לא היה סוכות, הוא היה חוזר הביתה. אז בסוכות הוא חוזר לסוכה בלילה. הולכי דרכים בלילה, הם פטורים מן הסוכה בלילה, והם חייבים במצוות סוכה ביום. אלה שהולכי דרכים, שלא לצורך מצווה, אלא לצורך העניינים שלהם, אבל הם הולכים ביום ובלילה, היו פטורים מן הסוכה בין ביום ובין בלילה, אבל אם אלה שהולכים לדבר מצווה, בין אם הם הולכים רק ביום, בין אם הם הולכים רק בלילה, אלה יהיו פטורים מהסוכה בין ביום ובין בלילה, כי גם כשהם חונים והם לא הולכים, הם טרודים במצווה, שלשמה הם הולכים. כי עד הרב חיסדה, ורבא ברבונה היו תלמידים של ראש הגולה, אז הוכלו להקביל את פניו בחג הסוכות, כי אהבו אז לאילי בשבת הדריגלה, שהם היו נכנסים בשבת שבחג הסוכות לבית ריש גלותא לשמוע את הדרשה ולקבל את פניו, אהבו גני ארקתא דסורה, לא היו יושנים בסוכה, היו יושנים על גדות הנהר של סורה. המרי, הם הסבירו איך אנחנו יושנים מחוץ לסוכה, ענן שלוחי דמצווה ענן, אנחנו הולכים לדבר מצווה, ולכן אנחנו פטורים מן הסוכה. ברייתא נוספת, שלא עוסקת בדווקא בעוסקים במצווה, אלא בעוסקים בעניינים של עצמם, אבל הם פטורים מן הסוכה, מכיוון שהם טרודים בעניין שלהם, ואם הם היו עכשיו לא בחג הסוכות, אז הם לא היו צריכים כל הזמן להיות בבית, כמו שאמרנו. כשהם עוסקים בעניינים של סחורה, הם הרי יכולים לצאת מהבית, אז גם יכולים לצאת מהסוכה. לכן, אלה שמביא הברייתא, תנו רבנן, אלה שהם שומרי העיר, שצריכים לשמור על העיר, שלא יבואו חלילה מחבלים, גנבים, או כל מיני דברים לא טובים, אז אם הם שומרים ביום, פטורים מן הסוכה ביום, אבל מכיוון שבלילה הם לא שומרים, חייבים בסוכה בלילה. אלה ששומרי העיר בלילה, הם יהיו פטורים מן הסוכה בלילה והם יהיו חייבים ביום. שומרי העיר בין ביום ובין בלילה, פטורים מן הסוכה בין ביום ובין בלילה. אותו דבר גם שומרי גנות ופרדסים, שהם בדרך כלל שומרים גם ביום וגם בלילה, הם פטורים מן הסוכה בין ביום ובין בלילה. שואלת הגמרא, למה? שעשו לעצמם סוכה בגנות ובפרדסים, ולעבדי סוכה הטם, וישמרו בתוך הסוכה, ואז יוכלו לשבת בסוכה בחג. מתרצת הגמרא שתי תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רבי, הסיבה שלא חייבים לעשות סוכה בגינה, בגינות, כי התורה אומרת תשבו בסוכות, התורה אומרת בסוכות תשבו שבעת ימים, כן תדורו, כמו שהוא דר בביתו. כשהוא דר בביתו הוא מביא לבית, יש לו בבית את כל מה שהוא צריך, את כל הכלים שלו, את כל המצעים שלו, אבל להטריח את השומר להביא את כל כלי הבית לגינה בסוכה שהוא עושה שם, לא מטריחים אותו, לכן הוא פטור. זה התירוץ של אבאי. רבא אמר, הסיבה ששומר בגינות לא צריך לעשות לעצמו שם סוכה, כי אם הוא יעשה שם סוכה, הרי יש לסוכה שלוש דפנות. אז זה כמו פרצה קוראה לגנב, זה סוג של משל של אנשים שמבטאים שכשיש פרצה גלויה שהגנבים ברגע תופסים אותה, אז זה כאילו מזמינים את הגנב חלילה. מה, בשמה אתה עושה פרצה שקורית לגנב? אז אותו דבר גם פה, אם אתה תיתן לשומר לשבת בתוך הדפנות של הסוכה, יבואו הגנבים מאחורה, במקום הדפנות איפה שהשומר לא רואה, ומשם החלילה יגנבו. לכן, פותרים אותו מהסוכה, כשהוא בונה לעצמו סוכה, הוא לא יכול להשגיח כמו שצריך על הגינה. מהי בעיניי ומה ההבדל אם אתה אמור, מכיוון שלא מטריחים אותו להביא את הכל, הכלים לסוכה, או שהסיבה ששומרי הגנות פטורים, מכיוון שאם הם יהיו בתוך סוכה, אז הגנבים יוכלו לבוא מאחורי הסוכה. ההבדל ביניהם, איקה ביניהו, דקמין תרקריה דפיירי. אם השומר לא שומר על גינה שלמה, אלא רק על ערמה, על קרי של פירות, אז הוא יכול לעשות את הסוכה, שהפתח יהיה מול אותו ערמה של פירות, ואז הוא יהיה חייב בסוכה. אבל מצד שני, הדברים של אבאיה שאמר, שהבעיה היא שהסיבה למה פותרים את האדם ששומר על הגינות מסוכה, זה כי הוא יצטרך להביא לשם את כל הכלים, אז גם אדם ששומר סך הכל על הרמה של פירות, לא יטריחו אותו להביא את כל הכלים. עד כאן עסקנו בנושא אחד של אלה שעסוקים וטרודים והולכים בדרך, ולכן הם פטורים מן הסוכה. עכשיו אנחנו עוברים למה שלמדנו במשנה על חולים, ואלה שמשרתים את החולים, משם שהם, הם פטורים מן הסוכה, כי החולה, אם הוא יישב בסוכה, זה יצייר אותו, זה יהיה פטור. מחמת החולי, זה מצייר אותו לשבת בסוכה, אז הוא פטור מסוכה. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת את דברי המשנה, תנו רבנן, חולה שאמרו שפטור מן הסוכה, לא פטרו דווקא אם הוא חולה שיש בו סכנה, שהוא ממש מצטער בסוכה מחמת החולי, אלא אפילו חולה שאין בו סכנה, אפילו הוא לא חולה, הוא רק חש כאב בעיניו, ואפילו חש מייחושים בראשו, אם הוא מצטער מחמת שהוא יושב כעת בסוכה, פטור מן הסוכה. מספר רבן שמעון בן גמליאל, אמר רבן שמעון בן גמליאל, פעם אחת חשתי, הוא הרגיש כאבים בעיניי. הוא היה בדיוק בקיסרי, והתיר רבי יוסי בריבי, הגדול בדורו. מי זה רבי יוסי שהיה גדול בדורו? זה רבי יוסי בר חלפתא המפורסם, ככה אומר רשי. הוא התיר לי לישון אני ומשמשי, חוץ לסוכה. כמו שאמרנו שאדם שהוא חש בעיניו פטור מן הסוכה, הוא הוסיף גם שמי שחש בעיניו לא רק שהוא פטור, אלא גם משמשיו פטורים, כמו חולה ממש שמשמשיו גם פטורים. עוד דין לגבי אדם שמצטער שפטור מן הסוכה, רב שרה לרב אחה ברדלה, הוא התיר לרב אחה ברדלה למיגנה בקילטה, הוא התיר לו לישון בקילה. מה זה קילה? הוא מסביב, בזוויות של המיטה שלו, בארבע זוויות, הוא שם כאלה מין מקלות לגובה, עם מסגרת סביבה מלמעלה, ואז הוא פורס סדין. ואז זה נחשב ממש אוהל, כשהוא יושן בתוך הקילה הזאת, הוא יושן בתוך אוהל, שזה גבוה עוד 10 טפחים, והגג רחב לפחות רוחב של טפח, זה ממש נחשב אוהל. כשהוא יושן שם בפנים, הוא לא יושן, גם אם הוא שם את הקילה הזאת בתוך הסוכה, זה לא נחשב שהוא יושן בסוכה, כי כשהוא יושן בתוך אוהל בתוך הסוכה, בכל זאת רב התיר לו, לרבה חברדלה, לעשות את הקהילה הזאת בסוכה, משום שהיו שם בסוכה יתושים, משום בקי, כך קראו לה יתושים האלה. אז הוא עשה לעצמו את הקהילה הזאת כדי שלא ייכנסו יתושים. דרך אגב, זה סתם ככה פתרון טוב, שבאדם רוצה שלא יטרידו אותו יתושים, אז הוא יכול לשים, יש היום אפשר להסיק, אלה מין רשתות מיוחדות שמסביב למיטה, כדי שלא ייכנסו יתושים. עוד דין לעניין מצטער, רבה שר עלי לרבי אחא בר עדה, הוא התיר לרבי אחא בר עדה, למיגנה בר ממטללתא. הוא התיר לו לישון בסוכות מחוץ לסוכה. מה היה שם הסיפור? משום סירחא דגרגישתא, הסירחון של הקרקע, שהתיחו את הקרקעית של הקרקע בדבר שהיה בריח לא טוב. רבה לטעמי דאמר רבה מצטער פתאום פתאום מן הסוכה. אני שואל את השאלה איך הוא בכלל בנה סוכה בצורה כזאת? הרי אסור לאדם לבנות סוכה, או לסכך בכאלה מין ענפים שעושים ריח לא טוב, שושי, שוויצרי, דיברנו על זה לאל, שוויצרי, אסור לסכך בהם, כי זה סוג של ענפים שעושים ריח לא טוב, אמרנו, אני חושב שזה הכוונה לצמח מר, לענה. בכל אופן, אסור לסכך בדבר כזה. אלא מבארים, או שהוא התארח אצל מישהו אחר שעשה כזאת סוכה, או שבהתחלה לא היה ריח לא טוב, אלא כשירד גשם, זה הרטיב את המקום הזה, עורר את הריח. בכל אופן, במקרה שבפועל יש כעת ריח לא טוב בסוכה וזה מצייר אותו, הוא פטור מלישון בסוכה. שואלת הגמרא, איך הוא פטר את עצמו מלישון בסוכה? והענן תנן במשנה, חולין ומשמשיהם, הם אלה שפטורים מן הסוכה. חולה אין, מצטייר סתם, לכאורה נראה שלא. עונה הגמרא, אמרי, נכון, יש הבדל בין חולה לבין סתם מצטייר. חולה הוא וגם משמשיו פטורים. ואדם שהוא סתם מצטער, הוא פטור. משמשיו, אם הם לא מצטערים, הם לא פטורים. אז לכן זה ההבדל בין חולה לבין סתם מצטער. כאן אנחנו עוברים לדין שלישי, לדין אחר לגמרי, בעניין אלה שפטורים מן הסוכה. זה כל אחד, כל אדם, אם הוא אוכל עכשיו אכילת ארעי, אני יודע, צלחת אורז או איזה משהו כזה, או אפילו אם הוא אוכל פת, תכף נראה שיש שיעור מסוים, שאם הוא אוכל פת באכילת ארעי, פטור מן הסוכה. אוכלים אכילת ארעי חוץ לסוכה. וכמה זה השיעור של אכילת ארעי? כמובן בפת. אמר רב יוסף, הדעה הראשונה, זה דעתו של רב יוסף, תרתי אוטלת בי אי, שניים או שלושה כביצים של פת. אמר לאביי, מה? שניים, שלושה ביצים? זה ממש סעודת קבע. ואז אם נסגין, סגי ללי נשבעה אחי, יש כאלה שארוחת בוקר שלהם הם אוכלים. שניים, שלושה כביצים, זה כמות די מכובדת. אז למה זה נחשב אכילת ארעי? אבל היא סעודת קבע. אלא אמר הבעיה, אני אגיד לך שיעור שני. השיעור הוא כדתאים בר בי רב ואייל לקלה. כשהתלמיד חכם רוצה להיכנס לשיעור, אין לו זמן עכשיו לשבת עם סעודת מלאכים לארוחת בוקר. הוא אוכל משהו מהר ונכנס לשיעור. כמה הוא אוכל? הוא אוכל שיעור של כביצה. שיעור של כביצה זה נקרא אכילת ארעי, וזה מותר לאכול גם מחוץ לסוכה, אפילו מפת. לפי דעתו של אביי. בינתיים יש לנו פה שתי דעות, דעתו של רב יוסף, שאכילת ארעי זה פת שניים, שלושה כביצים, והדעה של אביי זה שיעור של כביצה. תנו רבנן ברייתא, אוכלים אכילת ארעי חוץ לסוכה, כמו שראינו קודם. אבל שינה זה משהו אחר, שינה זה יותר חמור מאוכל, צריך לדעת את זה. לישון בסוכה יותר חמור, יותר חשוב מלאכול בסוכה. לכן, אין ישנים שינת, אפילו שינת ארעי חוץ לסוכה. מה היא טעמה? למה לאכול אכילת ארעי מחוץ לסוכה מותר, לישון שינת ארעי מחוץ לסוכה אסור? מביאה הגמרא על זה שני הסברים. הסבר ראשון, אמר רבשי, באמת, לפי דעתי, שינת ארעי מותרת. רק הסיבה שאוסרים שינת ארעי, גזירה שמא ירדם משן שינת תקווה. אמר לאביי, הוא שאל את רבשי, איך אתה אומר לעניין מצוות סוכה שעשו לישון שנת ארעי כי חושבים שמה הוא ישן שנת קבע? הרי לעניין תפילין, שגם בתפילין אסור לישון, כשאדם יש עליו תפילין, ושם כתוב אלעד איתניה, ישן אדם שנת ארעי בתפילין, אבל לא שנת קבע, ליחוש שמה ירדם, למה לעניין תפילין לא חושבים שמה ירדם? אז אמר רב יוסף, ברי דרב אילאי לתרץ, שהסיבה שבתפילין התירו, את אותו היתר אפשר גם להתיר לפי דעתו לעניין סוכה. מדובר פה במוסר שינתו לאחרים, הוא מעמיד שומר, שאם הוא רואה, השומר שם לב שפתאום הוא מתחיל ככה לישון עמוק, יעיר אותו. שואלת הגמרא, ואם השומר עצמו ירדם? מתקיף לרב משאר שירוויח אותו ערב שלקחת שיעיר אותך אם תירדם חזק, הוא בעצמו ערבה צריך. הוא צריך ערב שישמור עליו. אז בקיצור, אין הדבר סוף. בסוף כל השומרים ירדמו, מי ישמור על השומר? אלא אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, הסיבה שמותר לישון שינת ארעי בתפילין, כי מדובר פה שהוא ישן בצורה שאין סיכוי שהוא ירדם שינת קווה. ומניח ראשו להתנמנם בין ברכיו הסכינה. וגם בסוכה לפי זה יהיה מותר לישון לפי דעתו, אם הוא מניח את ראשו בין ברכיו, מחוץ לסוכה. אבל כל מה שאמרנו עד עכשיו זה לפי ההסבר של רבשי, שהסיבה שעשו לישון שינת ארעי זה כדי שלא יבוא לישון שינת קבע. אבל הגמרא עכשיו מביאה את ההסבר השני, למה אסור לישון אפילו שינת ארעי מחוץ לסוכה. רבא אמר, אין קבע לשינה. אין הבדל בין שינת ארעי לעניין שינת קבע במצוות סוכה. למה? מכיוון שיש אנשים שצריכים לישון איזה 7 שעות, 8 שעות, 9 שעות, כל אחד כפי עניינו, ובלי זה הם לא ערניים, אתה לא יכול לדבר איתם. אצלהם זה נקרא שינת קבע. לעומת זאת, יש כאלה שישנים שינה קלה וחטופה, ואחרי זה חוזרים לשיא הכוח, לשיא הרעננות. אין דבר כזה שינת ארעי, שינת קבע. כל אחד אצלו, השינה היא משהו אחר, ולפעמים גם יכול להיות אצל אותו בן אדם בעצמו, פעם אחת מספיק לו שינה קלה, פעם אחת הוא צריך הרבה יותר לישון. אין עניין של קבע לשינה. לכן גם שינת ארעי, לעניין סוכה, נקרא את שינת קבע. לעומת זאת, לעניין תפילין, כל העניין שאסור לישון בתפילין, זה לא עצם האיסור לישון עם תפילין, אלא חוששים שכשאדם ישן, הוא לא שולט בעצמו, ויכול להיות שהוא יבוא להפיח, לעשות ריח שאינו טוב, וזה אסור בתפילין, לעשות את זה עם תפילין. כשהוא ער, הוא יכול לשמור על עצמו, כשהוא ישן, הוא כבר לא יכול לשמור על עצמו, זה הסיבה שאסור, אבל כשאדם ישן שינה קלה, הוא כן יכול לשמור על עצמו, לא להגיע לידי זה. מביאה הגמרא שלוש ברייתות שלכאורה סותרות, ומעמידה שכל ברייתה עוסקת במקרה אחר. תנו רבנן, ברייתה אחת אומרת, ישן אדם בתפילין שינת ארעי. מותר לו להיות עם תפילין כשהוא ישן שינת ארעי, אבל לא שינת קבע. ותניא אידך, גם שינת קבע, בין קבע בין ארעי. ותניא אידך, לא זה ולא זה, לא שינת קבע ולא שינת ארעי. לכאורה זה סתירה הכי גדולה שיכולה להיות. אומרת, אומר, לא קשה, כל מקרה לגופו של עניין. מה שאסור לישון בשום אופן, לא שינת קבע ואפילו לא שינת ארעי, מדובר דנקית לי, הוא מחזיק את התפילין בידי, בידיים שלו. ברגע הוא ככה מרפא את האחיזה, כשהוא אפילו נרדם שינת ארעי, והתפילין חלילה יכולים ליפול, אז לכן אפילו שינת ארעי עשו. מה שאמרנו שיש הבדל, שינת קבע אסור, אבל שינת ארעי מותר, מדובר שהוא עטור בתפילין בצורה רגילה. דמנחי בראשי, התפילין מונחות בראשו, שינת ארעי מותר, למה? התפילין לא כזה מהר יפלו. לכן זה מותר, שינת קבע אסור, שמא יפיח כמו שאמרנו. והברייתא שמתירה אפילו שינת קבע, וכל שכן שינת ארעי, מדובר שהוא לא עטור בתפילין, והוא לא מחזיק את התפילין, אלא שהוא שם את התפילין בתוך מין, בתוך סודר כזה, בתוך איזה בגד, בפינה, על המזרון שהוא יושן, והוא יושן בצד. והתפילין מחוסות והוא יושן בצד. דפרי סודרי על אילווי. ומקרה כזה מותר לו לישון לצד התפילין, למה לא ניתנה תורה למלאכי השרת? אנחנו כמובן לא נותנים המלצה לבן אדם, כשהוא הולך לישון, לשים את התפילין לצידו. ודאי שישים את התפילין במקום, אפילו בחדר אחר. אבל, אם בן אדם כרגע תקוע באיזה מקום, והוא רוצה לשמור על התפילין שלו, רוצה לשים את זה לידו, הוא נמצא באיזה מקום, אני יודע, הוא ישן בתנאי שדה, וכל מקרה שלא יבוא, מותר לו לשים את התפילין לצידו. ולחסות אותם, אפילו כשישן שינת קבע. מגדירה הגמרא וכמה שינת ארעי. אתה יכול להסביר למה זה נקרא שינת ארעי ומה זה נקרא שינת קבע? תנא רמי בר יחזקאל, השיעור הוא כדי הילוך 100 אמה. כמה זמן שלוקח ללכת 100 אמה? בערך 50 מטר. תנא נמי אחי, באמת יש הוכחה מברייתא, שבסופו של הברייתא אנחנו מוצאים ששינת ארעי זה עד הילוך 100 אמה. הישן בתפיליו ורואה קרי, אז כשהקרי עליו הוא צריך להוריד את התפילין. איך הוא יוריד אותם? אוחז ברצועה של התפילין, לא בבית של התפילין. ואינו אוחז בקציצה, שזה הכוונה הבית של התפילין, יש על זה אות שין בתפילין של ראש, יש כזה מין אות שין שחקוקה עליו, שבולטת עליו. ויש בקדושת שם, זה מהשם שקאי של שם הקודש. לכן אסור לגעת בבית עצמו במצב כזה. אלה הם דברי רבי יעקב. וחכמים אומרים, האדם לא מגיע מלכתחילה למצב כזה, שהוא יצטרך להוריד את התפילין, כי ישן אדם בתפילין רק שינת ארעי, אבל אסור לו לישון לא שינת קבע, אז הוא לא יגיע למצב של שיצטרך להוריד את התפילין, וכמה שינת ארעי כדי הילוך מהאמה, כמו שאמר רבי בר יחזקאל. אמר רב, ביום יש מצווה לעסוק בתורה, משמע מפה שאפילו יותר מבלילה, לכן אסור לאדם לישון ביום משך זמן יותר משינת הסוס. וכמה זה משך הזמן של שינת הסוס? כדי שיעור של 60 נשימות, שיטי נשמי. וואה, מה זה 60 נשימות? בסימן ד' בשולחן ערוך מביא הביאור ההלכה, שיש הרבה דעות כמה זה השיעור של 60 נשימות, והשיעור הגדול הוא 3 שעות, ששלוש שעות כן מותר לישון ביום, הראיה היא שהאריזל בשבת היה ישן שעתיים, שלוש. הביאור ההלכה לא מקבל את הדעה הזאת, כי יכול להיות שרק בשבת האריזל ישן שינה כזאת בשביל עונג שבת, או שהוא היה באמצע, מתעורר באמצע שלוש שעות האלה, לא חייב להיות שהוא היה ישן רצוף שלוש שעות. מביא שם הדעה שזה יותר מחצי שעה, או שזה קצת יותר משלוש דקות, ובעל נפש, הוא כותב יחמיר לפי כוחו, אבל חשוב להביא את מחצית השקל, שמובא שם במשנה ברורה, בסעיף קטן למדבב, שעניין השינה ביום תלוי לפי האדם, ולפי הצורך שלו בעבודת השם. יכול להיות שאם האדם ישן בצהריים, הוא יכול אחרי זה אחרי צהריים ללמוד יותר טוב, מאשר אם הוא לא היה ישן בצהריים. אז יוצא שאולי הוא ישן שעה, או כמה שהוא ישן, אבל זה הועיל לו ללמוד יותר טוב. אם כל הבעיה לישון ביום, זה כדי שלא יביטול תורה, אז אם השינה תגרום לו להרבות תורה, אז במקרה כזה, אומר מחצית השקל שיהיה מותר, אפילו מצווה. אמר רבי, אם מדברים כבר על השינה, כמה זמן יושנים ביום, שינתי דמר, הזמן שינה של מורי ורבי, אומר רבי, רבא בר נחמני, היה כמו השיעור הזמן שהיה כדרב, כמו שהוא ראה איך שרב היה ישן. ודרב, כמה זמן הוא היה ישן? כדרבי. כמו שהוא קיבל אצל רבנו הקדוש, שרבנו הקדוש גידל את רב בביתו. והשינה שדרבי, כמה זמן הוא היה ישן ביום? כמו שהוא קיבל מאבותיו, כדדוד, כמה שדוד המלך היה ישן. וכמה זמן דוד, כמה היה ישן? כדסוסיה, כמו שינת הסוס, סוס מואס בשינה. וכמה זמן דסוסיה, כמה זמן משך השינה של הסוס? שיטי נשמי, 60 נשימות כמו שאמרנו. אביי אבנאים, הוא היה ישן ביום כדמאייל מפומבדיטה לבי קובי, כמו הזמן שצריך בשביל להיכנס מהמקום של פומבדיטה עד מקום שנקרא בי קובי. כמה זה המרחק? אנחנו לא יודעים היום. לא בטוח שיש עיר כזאת פומבדיטה היום או בי קובי, גם אם כן אנחנו לא יודעים אולי לזהות מה זה המקומות האלה. בכל אופן כותבים שזה מרחק 6 פרסאות. משך זמן של 6 פרסאות זה הרבה זמן. כל פרסה זה 72 דקות. 6 פרסאות זה יוצא 7 שעות ו-12 דקות. כך הוא היה ישן. קרי עלי, קרא עליו רב יוסף את הפסוק, עד מתי הצל תשכב, מתי תקום משנתך. כך אומר שלמה המלך בספר משלי. בכל אופן, אביי היה ישן ביום 7 שעות ו-12 דקות, לפי איך שאנחנו מבארים פה. למד מזה אליהו רבה, שמה שאמרנו קודם, שאסור לישון ביום, יותר משינת הסוס, 60 נשימות, כדי שיעור 60 נשימות, זה מידת חסידות, זה לא איסור גמור, כך מסביר אליהו רבה, כך הוא מוכיח מהמעשה הזה של אביי. מביא הגמרא ברייתא תנו רבנן, הנכנס לישון ביום. כותב רש"י שאין כוונתו אלא לישן, ואינו מערער לדבר אחר, שתכף נראה. מותר לו לישון עם תפילין. רצה החולץ, רצה להישאר איתם, מניח, משאיר אותם עליו. למה? לפי שביום אין דרכו לשמש עם אשתו ולא לישן קבע. כך כותב רש"י. בלילה, אם הוא הולך לישון בלילה, חולץ, אפילו לשינת ארעי, כותב רש"י, דילמה ממלח וישן קבע, שמו יחזור בו וישן שינת קבע. ואינו מניח, אסור לו להשאיר את התפילין על ראשו בלילה, שהוא ישן. אלה הם דברי רבי נתן. רבי יוסי אומר, הילדים, כותב רש"י הבחורים, ואנחנו נוסיף שזה אפילו אברכים, זה הכוונה לאנשים לנשואים צעירים, זוגות צעירים, אנשים, איש שעכשיו התחתן, לעולם חולצים את התפילין, אפילו כשהם ישנים ביום, ואינם מניחים, אסור להם להשאיר את זה מונח על ראשם, למה? מפני שרגילים בתומה, הגמרא הבינה עכשיו שהכוונה רגילים בתומה, כותב רשי, כסל כדת אך שמה הראו קרי שהערעור מצוי בהן. שואלת הגמרא, למה כסבר רבי יוסי, שבדרך כלל הלכה כמו רבי יוסי, כי נימוקו עמו, כותב רשי, בעל קרי אסור להניח תפילין? אמר הבעיה, לא. אלא פה יש בעיה אחרת. פה מדברים בילדים ונשותיהם ממהם הסכינה. מדובר פה בזוגות צעירים, שהאיש יש עליו תפילין, וחוששים שמה יבואו לידי הרגל דבר. כותב רשי, והה ודאי אסור לבזותם ולנהוג בהם קלות ראש. וזה בוודאי אסור. תנו רבנן, שכח ושימש מיטתו בתפילין. מה עושים עכשיו? צריך להוריד את התפילין? לא. אינו אוחז את התפילין לא ברצועה שלהם ולא בבית של התפילין, לא בקציצה. עד שקודם כל ייטול ידיו, ואז יתלם, אז הוא יוריד את התפילין. מה הסיבה? מפני שהידיים עסקניות הן, כותב רשי, בשמה נגעו במקום התינופת. אומרת המשנה, אחרי שלמדנו במשנה הקודמת, בדף חפי עמוד א', שמותר לאכול אכילת הרי מחוץ לסוכה, או לשתות שתיית הרי מחוץ לסוכה, ספרת המשנה מעשה שלכאורה סותר, כי רואים פה משני תנאים שאפילו אכילת ארעי הם החמירו לאכול דווקא בסוכה. והגמרא תעמיד שהם פשוט החמירו על עצמם. הם באמת היו פטורים. מעשה והביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי כשהוא לא היה מחוץ לסוכה. לטעום טעימת ארעי את התבשיל. ומעשה נוסף שהביאו לרבן גמליאל שני תמרים, כותבות, ודלי של מים. וגם רבן יוחנן בן זכאי וגם רבן גמליאל, שניהם אמרו, העלום לסוכה. אנחנו מחמירים על עצמנו, אנחנו רוצים גם אכילת הרי לאכול רק בסוכה. וכשנתנו לו, לרבי צדוק, אוכל שפטור מסוכה, הוא לא החמיר על עצמו. הוא אכל את האוכל הזה מחוץ לסוכה. כמה האוכל שהביאו לו? הביאו לו פת פחות מכביצה. האמת, שלא צריך להגיע לפחות מכביצה כדי להחשיב פת לאכילת ארעי, כי הרי רבי יוסף אמר שאפילו שניים שלושה כביצים פת זה עדיין נקרא אכילת ארעי, והבעיה אמר שכביצה שלם של פת נחשב עדיין אכילת ארעי, והוא אכל פחות מכביצה. הגמרא תעמיד שזה לא בגלל שרק פחות מכביצה נחשב אכילת ארעי, אלא מכיוון שהוא יקל על עצמו עוד שני דברים. קודם כל נטלו במפה ולא נטל ידיים לפני שהוא אכל פת, כי זה היה פחות מכביצה, וחוץ מזה, הקל על עצמו כולה נוספת, אכלו חוץ לסוכה. כאן, גם אם זה היה כביצה שלמה, היה יכול לאכול את זה מחוץ לסוכה, כי זה אכילת הרי. מדובר פה שזה היה פחות מכביצה. וכולה שלישית, לא בירך אחריו ברכת המזון, כי הוא דעתו כמו רבי יהודה, שדרש את הפסוק של ברכת המזון, שם כתוב, ואכלת וסבעת, רק אז הוא בירכת, רק אז אתה מחויב ברכת המזון. אבל אם אדם לא אוכל כדי סביעה, הוא פטור מברכת המזון. שיעור, סביעה זה כביצה. לפי דעתו של רבי יהודה. אז אם כן, לפי רבי צדוק, הביאו לו פת פחות מכביצה, לכן הוא לא היה צריך לטול ידיים, ולא היה צריך לברך ברכת המזון. וכל שכן, שהוא לא היה צריך לאכול את זה דווקא בסוכה, וגם אם זה היה כביצה שלמה, גם כן הוא לא היה צריך לאכול את זה בסוכה. המשנה פותחת במעשה, ברבן יוחנן בן זכאי ורבן גמליאל, שהחמירו ואכלו אכילת ארעי דווקא בסוכה. שואלת הגמרא, מעשה לסתור? המעשה פה במשנה בא לסתור את מה שלמד במשנה הקודמת, שאכילת הרי מותר לאכול מחוץ לסוכה? עונה הגמרא, לא. חסורי מחסרה ואחי קטני. המשנה החסירה מילים שאנחנו אמורים להבין אותם מעצמנו, וכך צריך לגרוס במשנה. זה המילים שאנחנו צריכים להבין מעצמנו. אמנם אכילת הרי אדם פטור מלאכול בסוכה, אבל אם אדם בא להחמיר על עצמו, שהוא לא רוצה לאכול מחוץ לסוכה אכילת הרי, מותר לו להיות מחמיר. אפילו שבדרך כלל אדם אסור לו להחמיר, כי זה נראה כאילו הוא מתגאה על אחרים, שהוא מחמיר בדברים שאחרים לא מחמירים, פה ולד בי משום יוהרה. ומעשה נמי, והביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי לטום את התבשיל, וכן הביאו לרבן גמליאל שני תמרים, שני כותבות ודלי של מים, והם החמירו על עצמם ואמרו, העלום לסוכה. הסוכות שלהם בדרך כלל היו בגג. לכן, תעלו את זה לסוכה. עוד למדנו במשנה, מעשה, וכשנתנו לו לרבי צדוק פת, אוכל, פחות מכביצה, הוא יקל שלוש שקולות. קודם כל, הוא לא נטל ידיים, אלא הוא נטלו רק במפה משום נקיות, אבל הוא לא צריך לטול ידיים. והאכלו חוץ לסוכה, כי זה אכילת ערי, ולא בירך אחריו ברכת המזון, כי זה לא כדי שיעור סביעה, כי זה היה פחות מכביצה. הגמרא בהתחלה מדייקת שדעתו של רבי צדוק, תנה, שסובר שאכילת ערי זה פחות מכביצה. כביצה באי סוכה, אם הוא היה אוכל שיעור כביצה, הוא כן היה צריך סוכה. לימה תאבת יובתא דרב יוסף. אולי יהיה מפה קושייה על דבריו של רבי יוסף, שלפי דעתו גם אם הוא אוכל כביצה, שני כביצים, אפילו שלושה כביצים, זה עדיין נקרא אכילת ערי. וכן מהמשנה הזאת תהיה קושייה על הבאי, שסובר ששיעור אכילת ערי זה כביצה, פה הוא אמר, רבי צדוק אמר, דווקא בפחות מכביצה העלום לסוכה. דוחה הגמרא לא. דילמה, יכול להיות שהמעשה ברבי צדוק, למה שם הדגישו שהיה פחות מכביצה, פחות מכביצה זה בשביל ללמד אותנו את שני הקולות הנוספות, שהוא לא היה צריך נטילת ידיים, ולא היה צריך ברכה של ברכת המזון, לא באי. כביצה, באי נטילה וברכה, לכן כתוב שזה היה פחות מכביצה, אבל באמת בשביל אכילת ערי מחוץ לסוכה, אפילו אם זה היה כביצה, עדיין זה נקרא אכילת ערי, ולא חייבים בשביל זה לכנס דווקא לאכול את זה בסוכה. כי אמרנו שיעור של כביצה, של פת, זה נחשב אכילת ערי, ועד כאן דף חפוו.